אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק של הגמדים בונים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ. והיום בפרק שלנו, ערן עושה לכולם סנדרסון. על שם ברנדן סנדרסון, שפתאום במפתיע הכריז שהוא מוציא ארבעה ספרים חדשים שאף אחד לא יודע שהוא כותב. אז ערן פתאום אומר, היי תראו, הנה משחק תפקידים שעשיתי, הוא כבר בגרסה 0.8, הוא כבר אחרי עימוד, הוא נראה מדהים, ושכחתי לספר לאף אחד מכם, כולל לך אורי, אני מתנצל, שאני בכלל עובד עליו. אז כדי להעניש את ערן, אנחנו נושיב אותו פה ונכריח אותו לענות על שאלות לגבי כל הדברים שהוא עשה כדי ליצור את משחק התפקידים הזה, ולא סיפר לנו עליו.
רק כמה תיקונים. דבר ראשון, אתם כן ידעתם עליו, גם אתם המאזינים וגם אתה אורי, זה פשוט שדיברתי עליו באופן מאוד כללי פעמיים שלוש בעבר, בגלל שתהליך הפיתוח שלו לקח הפסקות מאוד ארוכות, והוא עכשיו פתאום יוצא, אבל האמת היא שהוא פותח לאורך הרבה זמן, אבל בסדר, אנחנו נדבר על זה, זה חלק כמובן ממה שאנחנו עושים פה, אנחנו מדברים פה על פיתוח משחקים. והדבר השני, זה לא משחק תפקידים, זה משחק סטורי טלינג, שזה הבדל חשוב, וגם על זה נדבר.
ובכן, מאזינים יקרים, אתם שמעתם את זה, ערן מודה שכל מה שאמרתי נכון. ועכשיו נתמקד בעיקר. קודם כל, אולי מילה על סטורי טלינג גיימס לעומת משחקי תפקידים והקו ביניהם, כי אני אישית גם יצרתי כמה משחקי סטורי, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, one person storytelling game, journaling games, ואיפה עובר הגבול בינם לבין דברים כמו choose your own adventure, לבין משחק תפקידים לשחקן בודד. יש פה תחומים מעניינים שאפשר לתת בהם הגדרות ואזורים.
אוקיי, אז דבר ראשון, אני חושב ששאלה איפה עובר הגבול היא בעייתית ברגע שאנחנו נכנסים לכאן, כי זה יותר נכון להגיד שכדאי לשים תגים על המשחק שאומרים יש לו מאפיינים של XYZ, ולא לנסות לתחום אותו לקטגוריות, שזה מה שקורה לי כשאני שומע גבולות. אז למשל, מה זה משחק תפקידים? זה מה שאנחנו נקרא משחק שיש בו גילום תפקידים, שאתה מגלם איזשהו תפקיד. אבל אנחנו נקרא משחק תפקידים גם למשהו שיש בו מנחה ושחקנים. אני חושב, כבר בדרך כלל, כאמירה כללית. ולכן אני נמנע מהמילים משחק תפקידים, אני מעדיף להשתמש בגילום תפקיד, ובאמת כמו שאמרת, ג'ורנלינג וכן הלאה, זה עוד מונחים דומים. משחק סטורי טלינג במובן שאני מתייחס אליו כאן, הוא אם ככה משחק עם אלמנטים של סטורי טלינג, והרעיון הוא שאנחנו פה כדי ליצור סיפור. אנחנו לא פה כדי לעבור איזושהי הרפתקה מוכנה מראש, אנחנו לא פה כדי לגלם דמויות בהכרח, אם כי יש אלמנטים של זה, אנחנו פה כדי להתחיל מאפס באמצעות פרומפטים בעיקר, וגלגולים אקראיים, במה שנקרא טבלאות אורקל ודברים כאלה, נוצר לנו סיפור. עכשיו, ההבדל המרכזי בעיניי בין משחק סטורי טלינג למשחק תפקידים, זה שהמטרה במשחק סטורי טלינג היא הסיפור, והמטרה במשחק תפקידים זה גילום הדמות. והסיפור הוא רק אמצעי לגילום דמות. זאת אומרת, אנחנו שם כדי להעביר את הדמות משהו. בזמן שמשחק סיפור סיפורים, הדמויות הן אך ורק כלים של הסיפור.
שזו הבחנה נהדרת, ואני חושב שהרבה אנשים מפספסים אותה, שבמשחק תפקידים אין לדמות בהכרח מטרה, וגם אם יש לה, היא לא חשובה לך שלעצמה, אלא כמאפיין של הדמות. זה בעיניי לפחות חלק מהסיבה למה עלילה היא לא באמת מאוד מהותית במשחק תפקידים, היא כלי שבא לשרת את הדברים שיעברו על הדמויות. אבל זה א', נושא מהמם לפרק אחר, כי אני רוצה קודם שתיתן לנו במשפט וחצי, מה זה המשחק הזה, מה השם שלו בכלל, ספוילר קרגיבר, ומה עושים בו.
אוקיי, דבר ראשון, השם לקח הרבה זמן לפתח, נתחיל ברעיון הבסיסי. פעם לפני הרבה שנים, קראתי איזשהו טוויט, שמדבר על התחכום של קרבות כאלה ואחרים במשחקי תפקידים, ואני לא זוכר מה גרם שם לכך שחשבתי לעצמי, רגע, אולי יש מקום לעשות משחק, שכמו שבדרך כלל שמים דגש עצום על הפן של ללכת מכות במשחק התפקידים, המשחק הזה ישים דגש עצום על הפן של להתרפא. זאת אומרת, סוג של הצד ההפוך, הצד השני. כי בדרך כלל, ברוב משחקי התפקידים, בעיקר F20, נזק זה בסך הכל מספר שיורד ומגיע לאפס. זאת אומרת, יש כאן אי שוויון מאוד בוטה בין כמות המאמץ והמכניקה והפרטים שאנחנו מקדישים ללהתקיף ולגרום נזק, ולהגף ולשים מצבים ובאיזה נשק ישתמש וסוגי וכן הלאה וכן הלאה, לבין כמות המאמץ שאנחנו שמים ללהתרפא, שזה, שוב, בגדול, ירד לי 5 דקה, קבל ריפוי, עלה לך 5 דקה. ואמרתי לעצמי, אני חושב שיש מקום למקום שעושה את זה ההפך. ודי מהר עלתה התובנה שזה כנראה לא יכול להיות באמת משחק תפקידים, זה יצטרך להיות איזשהו משחק סיפור סיפורים, כי אני לא חושב שאני רוצה להתמקד בדמויות. אני חושב שאני רוצה להתמקד בחבורה, ואני רוצה לאפשר לשחקן לשחק את החבורה. אבל מאחורי גם זה לא היה כל כך הרבה היגיון. זה חשוב לי, כי החבורה היא מה שחוטף את הנזק, ואני רוצה שנגיד השף ייכנס להלם, ואז הכהן צריך לעזור לו, בזמן שהנוכל כן עושה איזושהי התקפה בתור הזה, כדי שמישהו יעשה נזק, כי זה לא שלא אכפת לנו מנזק, זה פשוט לא מה שאנחנו מתמקדים בו. אז אני כן רוצה להסתכל על החבורה פועלת ביחד, ואיך אני כשחקן גורם לאלמנטים שונים בתוכה לרפא אחד השני, להחלים מחלות, להתגבר על מצבים. יש אגב משחק או שניים למחשב שעושים משהו דומה, אבל הם מאוד גרועים, וניסיתי לשחק בהם, הם פשוט לא עשו את מה שחיפשתי. אני חושב שהוא נקרא הילר, אני אתן קישור בהערות של הפרק, הוא יחסית קרוב למה שאני מחפש. למשחק קוראים קרגיבר, כי בסופו של דבר החלטתי שאתה לא משחק אף אחד, אתה משחק את הקונספט הכללי שמעל החבורה, אלא שזה לא אומר כלום, ולכן לקחתי השראה מ-Eye of the Beholder, או חדשים יותר Legend of Grimrock, או כל משחק שבו אתה לא משחק אף אחד בחבורה, אתה משחק את כל החבורה, והם כולם הולכים בצעדים ונלקלים בכל מיני דברים למול המסך, ואתה לוחץ על כפתור ההתקפה של הדמות הזאת, ועל כפתור ההתקפה של הדמות הזאת, אבל אתה בעצם לא אף אחד. השחקן, אני מתכוון. אז החלטתי לגשים את זה פנים משחקית בצורת Healing Spirit, איזושהי רוח כללית שהיא זאתי שמנסה לוודא שהכל בסדר לחבורה. היא מלאה רצון טוב, אבל היא יכולה לעשות מעט מאוד. היא יכולה רק קצת לדחוף אותם, קצת לעזור להם, קצת להאיץ ריפויים ודברים כאלה.
The patron saint of adventuring parties.
משהו כזה, כן. ואז התחילה תהיה איך קוראים למשחק, בסופו של דבר נסגרנו על caregiver, וככה קוראים לו כרגע.
נסגרנו בלשון רבים, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
וזהו, ואז נותרה השאלה, מה אני עושה עם הרעיון הזה באופן כללי, והתשובה היא, אני רוצה להביא את זה לקראוד פנדינג, כנראה קיקסטארטר, כמו שעשיתי עם Menagerie of the Void. במילים אחרות, אני אוהב להוציא פעם בשנתיים משחק אינדי עם ג'ורנלינג לשחקן יחיד שמתמקד באיזושהי מכניקה מעניינת שנראית לי מגניבה, והייתי מעדיף לעשות את זה פעם בשנה, אבל כאמור, המון המון רווחים בעבודה על זה, וזה כנראה יגיע עוד חודש חודשיים.
אתה אומר המון רווחים, אבל אתה יכול לתת מסגרת זמן של מתי זה התחיל, מתי זה התכנס, וכמה זמן פחות או יותר בין לבין התעסקת עם המשחק הזה?
אני כבר לא זוכר מתי התחלתי, אני אניח שזה היה לפני פברואר 2022, בגלל שפברואר זה זין מנף או זין קווסט, אני כבר לא בטוח איך קוראים לזה היום. זה הזמן שבו מוצאים המון המון זינים בקיקסטארטר. וכנראה שתכננתי לפברואר שנה שעברה, אז אני אנחה שהתחלתי לעבוד עליו בסוף נובמבר 2021. כי קיוויתי שזה יהיה משהו קצר ונחמד, ושאני אוכל לסיים את זה מהר. וזה יכול היה להיות, אלא שככל שהתקדמתי עם זה, זה נראה לי יותר מעניין להרחיב אותו קצת, והגעתי למקומות רחבים. נאלצתי להפסיק לעבוד על זה באיזשהו שלב, כשהתחלתי לעבוד כמו שצריך באיזושהי עבודה חדשה, בתחילת 2022, וחזרתי אליו פעמיים מאז. פעם אחת לעבודה די מקיפה לגרסה מין 2, והוצאתי אותו כפלייטסט ולא קרה כלום, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, ופעם שנייה לפני בערך חודש, כאשר זהו, מספיק, בוא נעשה את זה, ואז היה מעט מאוד עבודה יחסית לעשות עליו, בעיקר התחילה העבודה של מוצר, לא הוצאתי לא את זה כמוצר, להפוך את זה למשהו אמיתי.
הבנתי. אז בוא רגע כדי לתחום את זה מהצד השני מבחינת תחולה, מה בעצם כרגע יש לך ביד?
PDF של בערך 14 עמודים, המטרה היא לשחרר אותו בתור הפלייטסט שיהיה זמין לכל מי שמשתף בקראונדפאונדינג. ה-PDF כבר מעומד, או עובר עימוד כרגע, הוא יראה חתיכי כזה, ולאחרי הקראונדפאונדינג אני מקווה, במידה והוא יצליח, לאסוף את הכסף כדי להוסיף עוד די הרבה תוכן, להגדיל את כמות המפלצות, להוסיף אלמנט שלהם של אזורים, ובתכלס כנראה להכפיל את כמות העמודים למשהו כמו 25, אז זה לא בדיוק להכפיל, אבל משהו בהיקף הזה, וזה יהיה גם מודפס וגם כ-PDF.
מגניב. כשאתה אומר רק PDF עם 14 עמודים, אתה מתכוון לפני העימוד, כלומר מבחינת תוכן.
אמת, העימוד, המעמדת שלנו, עשה עבודה מעניינת, אני עוד לא יודע מה דעתי על זה, אני חושב שאני בעד, אבל אחת הבעיות היא שפשוט אין לי שום תפיסה אסתטית לגבי איך כדאי שזה ייראה, בניגוד למה שהיה לי במנאג'רי אוף דה וויד, שהיה לי ברור לחלוטין איך אני רוצה שהוא ייראה, או מאוד מאוד ברור שהוא ימדכא, שהוא מבאס, הרגשות שאני רוצה מהמשחק הזה היה פחות ברורים לי, ולכן אנחנו עוברים כרגע על אופציות, אבל בגדול היא מרווחת הרבה, שאני חושב שזה יפה, זה נראה טוב, זה בטח יהיה נוח וכיף לקרוא, אז זה יהיה יותר ארוך במחינת כמות עמודים בפועל, כן.
כן. שזה מגמה נפוצה בקרב משחקים יותר קטנים, להוסיף הרבה ריווח וגרפיקה כדי שיהיה יותר עמודים, כדי שאנשים ירגישו שהם מקבלים יותר תמורה, כמו שכל קופסה שרואים בסופר בערך היא 50% אוויר, אבל יש בזה ערך מוסף בעיניי, משמעותית.
אני חושב שזה בחירה אסתטית, יותר משזה ריווח בעיניי לפחות, א', כי אתה לא רואה את המוצר אף פעם, זה, אתה יודע, קראודפאנדינג, אתה מקבל אותו ישר הביתה, אתה אף פעם לא ראית אותו פיזית, זה לא הגיע לחנויות. אז אני לא יודע עד כמה זה חשוב. זה חשוב שאני יכול להגיד 30 עמודים במקום 10 עמודים, כן? 30 עמודים נשמע יותר טוב, בטוח. אבל זה גם פשוט נוח לקרוא. אבל אתם יכולים להסתכל בעצמכם. אני אתן בהערות של הפרק גם קישור ישיר למשחק המלא בטקסט שלו, כמו שהוא קיים כרגע, וגם את המיסיונות הראשונים של, הדרפטים הראשונים של עימוד, ותראו בעצמכם איך הריווח מקל על הקריאה ועוזר לסדר בראש, אוקיי, זה החלק הזה, סיימני איתו, זה החלק הזה, לכאן יחזור אחר כך בזכות הכותרת הזאת וכן הלאה.
אני מדבר כלקוח, כשאני עובר על דברים ב-HIO ומסתכל על דברים, על הוצאות של משחקי אינדי, אחד מהדברים הראשונים שאני מסתכל זה כמה עמודים יש. ולפעמים אגב זה יוצר את האפקט המשני. היה משחק שמאוד אהבתי, Kiss Her Before the World Ends, או איך שלא קוראים לו, שהיה משהו כמו 8 עמודים, וברמת טקסט הוא עמוד וחצי, כן? אין שום הצדקה. פשוט הוסיפו קאבר קדימה, קאבר מאחורה, המון המון ריווח, עמודים שלמים של תמונות, כדי לגרום לזה לראות יותר גדול. אבל אני חושב שיש פה מעבר לנפח את מספר העמודים. כמו שאמרת, זה לא רק בחירה אסתטית, בסופו של דבר, הקריאה של מוצר משחקי תפקידים, היא גם חוויה מסוימת. ואנחנו רוצים שגם החוויה הזאת תהיה חוויה חיובית, ושנותנת את החוויה הנכונה.
כן, אני רוצה ליצור תחושה מסוימת אצל הקורא, אבל יותר מזה, טוב, לא יודע אם יותר מזה, אבל באותה מידה חשוב לי שהתוכן יהיה נגיש וקרי. אני צריך לחשוב על הקורא פעמיים, דיברנו על זה בעבר, פעם אחת כשהוא קורא את זה פעם ראשונה, ופעם שנייה כשהוא קורא את זה תוך כדי המשחק. כדי להגיע מהר למקום שבו זה חשוב, שהמילים המודגשות יביאו אותו למקום של המידע שהוא צריך כרגע, ולא לזרוק לו בפרצוף מידע חסר משמעות שלא מועיל לו כרגע.
עכשיו, עבודה על משחק הזה, ואני מדבר מניסיון עגום לצערי, יכולה הרבה מאוד פעמים להיות נורא, לבזר אותך, לאבד פוקוס. איך אתה ניהלת את תהליך היצירה בעצם של המשחק הזה, רן?
אוקיי, אז יש לי טמפלייט, וכשאני מתחיל פרויקט חדש, אני פותח את הטמפלייט הזה בנושן, notion.so, זה האפליקציית רשת שבה אני אוהב להשתמש כדי לסדר את החיים שלי, ודברים שכאלה גם. היא כוללת רשימה של הדברים הבסיסיים שאני צריך לוודא שיש לי לפרויקט, למשל לפתוח מודבורד, מודבורד מאוד עוזר לי, הוא עוזר אחר כך כשאני מדבר עם המעמדת ועם היוצרת הארט, על איך אני רוצה שדברים יראו, מה אני מדמיין בראש. אז אוספים פרטים, אני אוסף עם, לפינטרסט כל מיני תמונות מכל מיני מקומות, ואז אני אוכל בעצם להראות למה אני מתכוון, מה עובר לי בראש. זה מאוד עוזר לנו. אז אני צריך מודבורד, ואני צריך להתחיל לאסוף את הדברים בשלב מוקדם. אני צריך להוסיף שורה בטבלת האקאונטינג שלי, בגלל שאני לא יודע לגביכם, אני מוציא לאור, כשאני מוציא לאור, זה נכנס לי למיסים. כי אני עצמאי, וזה מה שאני עובד בו, וכן הלאה, אז אני צריך להתייחס לזה. לפתוח גוגל דרייב דירקטורי, שלתוכה אני זורק כל קובץ, מלבד ארט, שאותו אני זורק למודבור. קרדיטים, להתחיל לעקוב אחרי האנשים שמעורבים בזה. Big open questions, זה השאלות הגדולות של מה אני, מה חסר פה? איך אני גורם ל-X? אני רוצה להכניס Y, איפה אני מכניס את Y? השאלות הכי גדולות, בכף הכי רחב פשוט לזרוק אותן לתוך העמוד. ואז טיימליין, שאני אף פעם לא עומד בו, אבל העובדה שהוא רשום שאמר, רומז לי לכך שכדאי שזה יקרה, ולכוונות שלי לעשות עם זה משהו. ואז אני מתחיל לכתוב את המשחק. מאחר ונושן מאפשר לגרור למעלה ולמטה לאן שאתה רוצה פסקאות, באופן שלי הוא מאוד נוח, אז אני לאו דווקא כותב אותו מההתחלה עד הסוף. בכל מקרה אני לא חושב שזה הדבר הנכון לעשות. אני כותב את מה שנראה מעניין או חשוב כרגע, ואז אני הולך למקום אחר ואני מרחיב על זה, או שאני עושה קונטרול F כדי לחפש ולשנות את המונחים, כדי שיהיו תואמים לכל האורך ודברים כאלה. כמה כותרות קלאסיות זה setting up, the goal, ואז 2-3 כותרות ראשיות מאוד, ואז מתחת לכל אחת 2-3 כותרות קטנות יותר. וזה בגדול הבסיס. יש איזשהו משחק, מסמך נוסף עם דברים שאני זורק, שעולה לי מחשבות שקופצות לי תוך כדי באמצע היום, אני שומע בגוגל קיפ, ואז אני זורק אותם בתוך המסמך הנוסף. אם יש קטע שלם שאני מבין אחר כך שאני בעצם לא רוצה, הייתה לי למשל במשך תקופה חשבתי שאני רוצה לעשות התייחסות כלשהי למצב המנטלי של הדמות. זה גם כמו שיכול להיפגע, ואתה יכול להיות לכיוון הזה, ואתה יכול להיות לכיוון השני, ושאלתי שאלות בטוויטר, ושאלתי חברים, ובסופו של דבר הכל זה ירד, כי פשוט לא הצלחתי, ובכן, זה לא המשחק הזה, זה אולי משחק מגניב, ואני לא חושב שזה המשחק על זה, מצאתי מערכת הרבה יותר פשוטה, וגם copy-paste של דברים מעניינים שאני מוצא שהם רלוונטיים במקומות אחרים. אז סתם בדוגמה, במסמך הזה יש לי את טבלת ה-injuries ו-debilities, שאני לא זוכר מאיפה היא נלקחה. עשיתי צילום מסך של ה-PDF, לא צילום מסך, print screen, כדי לתפוס רק את מה שחשוב, הדבקתי לכאן, ובטיפשותי, לא כתבתי מאיפה זה מגיע. הנה, זו בעיה של קרדיטים, כבר עכשיו אני יודע.
קרדיטים.
של minor injuries, major injuries, לכל אחד יש רשימה של sources effect, ואיך מרפאים אותם, וזה בדיוק מסוג הדברים שאני צריך לאסוף. חבל שלא רשמתי, לא שהשתמשתי בזה בדיוק בסוף, אבל זה עדיין מקור השראה, אני מניח, אז חבל, חבל.
טוב, בוא נעבור לחלק שהכי מעניין אותי, פלייטסט. איך עשית פלייטסט, איך התקדמת, איך גייסת אנשים, מה היה הפידבקים, זרוק את זה עלינו, ערן.
בטח, לא עשיתי פלייטסט.
נהדר, הדבר
לא, הכי היום נורא שמעתי פעם. זוועות, זוועות, זוועות. עדיין לא עשיתי פלייטסט, המשחק בבסיסו, להבנתי, עובד, אבל לא עשיתי פלייטסט רחב יריעה עם מלא אנשים וכן הלאה. ניסיתי. באזור אוגוסט שיתפתי בשרת הדיסקורד שלי, שוב פעם קישורים בהערות, את כל הטקסט המלא של המשחק, ואמרתי, הנה הוא מוכן, אנא שחקו בו, ספרו לי משהו, תנו לי משהו, וכלום לא קרה, אף אחד לא נגע בו. וזה אני חושב, יותר מכל הבהיר לי משהו, שאני הייתי מודע לו מקודם, אבל חשוב להיזכר בו, משחק, לפני שהוא משחק, הוא מוצר. אנשים צריכים לרצות לגעת בזה. המשחק קיים, הוא כולו שם, כל הטקסט. אף אחד לא ייגע בזה. זה עמוד נושן ארוך. זה לא נראה מעניין, זה לא נראה כיף. זה שאתה תשחק, זה שאם תקרא את זה ותעשה את מה שרשום שם, זה יצא לך חוויה מהנה, זה פשוט לא רלוונטי. זה, כי אף אחד לא יעשה את זה. דבר ראשון, זה מוצר. לא היה שום ביקוש. לכן החלטתי להפוך את הפלייטסט למוצר, ואז לפני חודש פניתי למעמדת, אני לא זוכר מה היה הקיק שדרחף אותי סוף סוף לעשות את זה לפני חודש, אבל זה היה לי בראש זמן מה, ואמרתי לה הנה, הנה הטקסט, כמובן שלפני כן שייפתי אותו, לפני כן וידאתי שהוא עוד יותר חלק עד כמה שאני יכול, ואמרתי לה, אנא, שימי אותו בתוך משהו, ואני אעשה את זה בתור פלייטסט, אני אתן כפלייטסט את הגרסה המעומדת, שזה לא אידיאלי. אתה לא רוצה לעשות עבודה פעמיים, אבל זה בגדול מה שעומד לקרות כאן, אני עומד לעשות עבודה פעמיים. היא עומדת לעשות עבודה פעמיים, אבל אני אשתמש בקראוד פנדינג, ובכן, גם בתור פלייטסטרס, כי אני נותן לכולם את הגרסה הזאת, ואני אומר, שחקו בזה, וגם כדי לאסוף כסף, כדי לעשות את העימוד המחודש אחר כך. בשלב הזה, כמובן, הייתי צריך מעמדת.
ואיפה מצאת אחת?
אז זהו, בטוויטר. אני מסתובב גם בטוויטר וגם בדיסקורד, במעגלים של יוצרים. ואיזשהו בחור שערך לי משהו לפני הרבה זמן, ייתכן שגרסה מאוד מוקדמת של Menagerie of the Void, הוא איזשהו בחור שאני עוקב אחריו בטוויטר, והוא פרסם טוויט של מעמדת שאומרת, אני צריכה עבודה. עכשיו, הטוויט היה מלפני שנה וחצי. הוא ריטוויט אותו רק עכשיו. אני פספסתי את זה שמלפני שנה וחצי, ופניתי אליה בכל זאת. וטוב שעשיתי כך, היא מחפשת עבודה כל הזמן, היא לא חמסה רק אז. והיא נראתה סבבה, בדקתי כמובן קודם כל את האתר שלה, בדקתי איזה דברים עשתה לפני כן, ראיתי שהיא כנראה מסוגלת לעשות את מה שאני רוצה לעשות, בין היתר כי לא הייתי בטוח מה אני רוצה לעשות, אני מזכיר, אז היא הייתה צריכה להיות מישהי נוחה שאני יכול לדבר איתה על זה, אבל אם הבחור הזה שיתף אותה, אז אולי יודע על מה הוא מדבר, כי נראה שהם עבדו ביחד. אז התחלתי לדבר איתה, ודיברנו על פרטים של כסף וכן הלאה, וכו, וסידרנו את כל העניינים, וזהו, ואז זה התחיל לעבוד, ואז זה התחיל לקרות. ביום למחרת התחלתי לחפש עורך, התחלתי לחפש אמנית, כי זהו, זה כבר הופך להיות מוצר, מהרגע שכבר אני עומד לשלם כסף ולעמד את זה. למעשה כבר שילמתי, כי שילמתי לה חצי מראש. והעורך הוא אותו עורך מקודם, והאמנית זה מכרה משותפת של שניהם. והסיבה לכך היא שבגדול יוצרים עובדים באקוסיסטמס. אני עובד עם אותם אנשים בדרך כלל, אני תמיד עובד עם אביב אור, אני עובד כאן עם אורי ליפשיץ, זאת אומרת אנחנו עובדים בגדול עם אותם אנשים, וכל אחד בתחום התמחות אחר. אז השלושה האלה הם במיני אקוסיסטם משלהם, והם מביאים לי אנשים מתוך האקוסיסטם. וזה רק טוב, בגלל שאם אחד מהם מתאים לי, כנראה שאחרים מתאימים לי, ואני כבר יודע שג'ון מתאים לי, ונראה שפרנסיטה מתאימה לי, וברי, שהיא אמנית, שאני מכיר אותה בגדול, עושה ארט בסגנון שכנראה מתאים לי. והם כולם נחמדים, וכולם יכולים לדבר אחד עם השני, הם כבר הציעו לפתוח שרת דיסקורד משותף לכולם, אם כי כנראה אין צורך. וזהו.
אני רוצה לדבר רגע על היתרונות והחסרונות של הדברים האלה, כי זה מדהים. ברגע שיש לך כמה אנשים שנוח לך לעבוד איתם, כמו שאמרת, יצרת לך אקוסיסטם של אנשים שטובים לך, אז א', זה מדהים, כי יש לך אנשים לדברים שאתה רוצה לעשות, ובדרך כלל יותר קל לגייס, כי אתה שואל את האנשים שאתה סומך עליהם כבר, מהרגע שיש לך אמון בהם וביכולות שלהם, ובשאיפה גם ביכולת שלהם לזהות איכות אצל אנשים אחרים, אז זה מאוד מקל על הכל. מצד שני, אני כן רוצה להזהיר את כולם שיש סכנה בעניין. כי ברגע שהתקבעת על אקוסיסטם מסוים, מאוד קשה לפרוץ החוצה. כי אני זוכר לפני איזה 15 שנה, ידידי היקר גיא בוסקו, עשה את הסרטון המדהים יחד עם כל החבר'ה המדהימים שעבדו שם של משחקי קרוס אובר, והיה לו את האקוסיסטם הקטן של כל מי שיוצר, ואך ורק בזכות זה שאחד מהם לא היה זמין, הוא היה צריך פתאום לצאת מהאקוסיסטם הזה, וככה בעצם אני הכרתי אותו, כשחברים משותפים המליצו לו עליי בתור שחקן להצטרף לעניין. ושוב, כמו כל דבר אחר, כשאתה קצת סגור באקוסיסטם שלך, אתה מגיע למצב של סוג מסוים של סטגנציה, אתה לא בודק סגנונות חדשים, יכולות חדשות וכדומה, שזה לאו דווקא רע אם אתה מאוד מרוצה ממה שאתה עושה עכשיו, אבל זה הרבה פעמים בא על חשבון ההרפתקנות והרעיונות החדשים שאולי היית יכול למצוא, אבל שוב, לא הנקודה כרגע. הנקודה כרגע היא, ערן, מה השלב הבא של קרגיבר?
מבחינתי, זה עבודה עם היוצרים האחרים עכשיו. ביקשתי מהמעמדת גרסות נוספות של כל הדברים, מערתי הערות, ואנחנו עובדים עכשיו על גרסה סופית של, אני מזכיר, פלייטסט. העורך מחכה עד אחרי המימון המון, והאמנית לא חזרה אליי, שזה לא טוב. אני צריך מישהו שיכול לחזור אליי אחרי 6 ימים כששלחתי מייל, ואני כנראה פונה לאנשים אחרים. בכל מקרה, אני מתחיל לעבוד על עמוד הקיקסטארטר. אני בגדול אנסה לעשות copy-paste מהעמוד של Menagerie of the Void. הוא עבד, הוא עשה עבודה טובה. אני אשנה את הניסוחים ואת הסגנונות ואת הדברים, אבל לא מודאג, הארט לעמוד הזה יגיע מהמעמדת, כבר אני משלם לה גם על זה, וזהו, אני צריך מאיפשהו לדוג את המספרים של כמה עלה לי להדפיס את מנאג'רי וכן הלאה, שאני כבר לא זוכר, אני לא זוכר מי עשיתי את זה, אין לי מושג מה קרה, כמה טוב שנושן רושם את רוב הדברים האלה, ואת מה שהוא לא רושם, אני אולי אצליח למצוא קבלות בג'ימייל, אוקיי, הנה לטמפלט שלי נכנסים לפעם הבאה עוד דברים שאני צריך לשמר בין משחק למשחק.
וזה רקע חשוב לכל המאזינים שלנו, שתמיד תמיד לשמור הכל, כי אחרת נורא קשה לשחזר הצלחות. אתה רוצה לתת לנו איזה טיזר לפרויקט הבא, ערן, או שאתה פשוט רוצה יום אחד לבוא ולהגיד, אה הנה, יש פה משחק שסיימתי כבר.
יופי, סיפור יפה, אין לי טיזר, כי אתם כולם יודעים מה המשחק הבא שלי, כי אני עובד עליו הרבה מאוד זמן, ויום אחד הוא יגיע, ואני מקווה שבאמת הוא יהיה המיזם הבא. אני לא מתכוון לאקסקום כמשחק שולחני, אם כי אני מאוד הייתי רוצה לסיים את המשחק הזה, אבל כרגע אין לי השראה אליו, כרגע יש לי השראה למה שמכונה בשם הקוד הקצר, מיומנות לכל לחש ולכל נשק, שזה משחק שבו יש מיומנות לכל לחש ולכל נשק, ושולפים קלפים במקום משתמשים בקוביות, והמסר העיקרי שבו, הוא משחק תפקידים כללי, לכולם, לכל הדברים, על גבול הגנרי, הוא משחק התפקידים האידיאלי שלי, כזה מין, והמסר העיקרי שבו זה, של להיות מיומן ולדעת מה אתה עושה, זה מאוד מאוד חשוב, ולמזל, יש מקום מאוד מאוד שולי, אם אתה מצוין במה שאתה עושה. זהו, נגיע לזה, בעתיד, אבל עכשיו! מה, אין לי כל כך על מה לחפור, כי הרגע אמרתי, זה 20 דקות את כל מה שאני עושה. מה איתך, אורי?
תשמע, אני כמעט שבועיים כבר חולמת, היה איזה יומיים שלא הייתי חולמת בשבועיים האחרונים, אבל למזלי, באחד מהיומיים האלה, הרצתי משחק. הרצתי פלייטסט של המשחק האפליקציות החברתיות שלי, שרץ כמובן אחרת ושונה לגמרי מכל הפלייטסטים שהיו קודם, איזה כיף, ומצד אחד הוא משחק נהדר שעובד, מצד שני יש שם מכניקה וחצי שאני פשוט לא סגור עליהם, כי כל פלייטסט זה מתנהג אחרת לגמרי,
אוי אוי.
וצריך להחליט מה לעשות עם זה, כי אחד מהדברים הכי נוראים שלא מדברים עליהם זה, שכשיש לך משחק והוא טוב אבל לא מעולה, אז הוא יכול להישאר במצב הזה לנצח. ודן is better than perfect.
נכון.
אז אני ממש שוקל עכשיו להוריד ממש מכניקה או שתיים, להפוך את זה למשחק אחר ופשוט יותר, אבל שהוא יצא, או to double down וממש לעבות את שתי המכניקות האלה, אבל זה אומר עוד הרבה עבודה.
חתכתי את כל האלמנט של המנטלי, כמו שאמרתי, מקרגיבר, אבל יותר מזה, גם חתכתי את כל האלמנט שהוא חשוב בעיניי, של התניידות בין אזורים. זה משחק שבו נלחמים נגד מפלצות, אבל אתה נע מאזור לאזור, ובכן, הרפתקנים נעים מאזור לאזור, ואתה מנסה לכוון אותם לנוע לאזור שטוב להם, כי הרעיון הוא שהרפתקנים לא יודעים מה טוב להם, ואתה צריך לדאוג להם. וכל האלמנט הזה של המשחק לא קיים. חתכתי אותו לגמרי, בגלל שהוא המון המון עבודה, קודם קראוד פאונדינג ואז הוא ייכנס, לא להפך.
כן. אבל כיף לי נורא, כי יש לי קבוצה של חבר'ה שהם פשוט באים מכל קצוות הניסיון, וכולם להתלהבות, וכולם נורא רוצים כל הזמן לשחק דברים מוזרים, ואני נהנה מאוד לעשות איתם פלייטסטים all over the place.
פנטסטי. אני אביא לכם את המשחק שלי שתשחקו אותו גם כאן.
ייי!
יש לי כן בכל זאת שני חצי דברים לדבר עליהם, כי הם שני נראים לי מגניבים, אפילו שהאחד עוד לא קרה והשני הוא לא שלי. הדבר הראשון הוא שאני עומד להריץ Fallout 2D20, אני רוצה להשתפשף על 2D20, ואני אוהב את Fallout. אני עומד להריץ את זה השבוע בסביבת ישראל, החלטתי שאני אעשה את זה בישראל, כי אחד השחקנים לא מכיר כל כך את פולאוט, אז להכניס את כל האלמנטים האמריקאים לא יעשה לו שום דבר, וכל האלמנטים המוכרים שאני אוהב, ניוקה קולה וכן הלאה, אז נביא את פשוט לישראל של אחרי הפצצות, וזה מצחיק, זה יוצא מצחיק, יש את מר חקלאי הרובוטים, יש את אחוות הפועלים, יש את נחתני ערבה, הם אנשים שגרו בתוך הוולץ, מכונים ילידי ביצרון, כי קראו לוולץ ביצרונים, כי זה הכל באווירת היישוב המוקדם, והיישוב הארץ, וההגנה, והאצל, וכאלה.
מעלה תחתיות.
ממש כך, כן, מעלה תחתיות, וזהו. זה מגניב. והדבר השני, זה קצת להשוויץ. חברים, זיידגייסט היא המערכה הטובה ביותר שנכתבה למשחקי תפקידים. אני חושב שדיברתי על זה בעבר. זיידגייסט Gears of Revolution. דיברתי על המספר פעמים, אני מריץ אותה כבר לדעתי שנתיים. ואני לא רוצה לספיילר, ולכן אני לא אגיד פרטים. אבל בהרפתקה העשירית, אשתי שמשחקת את אחד השחקנים, אשתי שמשחקת את אחת מהנויות, כתבה נאום של שני עמודים, מאוד מוצלח. העליתי אותו לפורום הרשמי של זיידגייסט, כדי שכולם יראו, וכולם מאוד אוהבים אותו, כולל היוצר המקורי. אני חושב שבצדק, הוא נאום פנטסטי. אני לא יכול לדבר לכם על מה הוא, אני לא יכול להסביר למה היא כתבה אותו. יותר מדי ספוילרים, הפתקה העשירית. אבל אם אתם מכירים את זיידגייסט, אז אני אתן קישור ולכו. אם אתם לא מכירים, בשום פנים ואופן אל תיכנסו, כי יש איזשהו סיכוי שיום אחד תשחקו את זה. וזה פשוט כל כך הרבה יותר עדיף לשחק את זיידגייסט, מאשר לרצות את הסקרנות שיש לכם כרגע.
מזכיר לי את רוב העצות שקיבלתי אי פעם לגבי Unknown Armies. Unknown Armies עם שלושת הטירים שלה, וחשוב מאוד לא לדעת כלום על המשחק, וככל שתדע יותר, החוויה עצמה של המשחק תפחת.
מעניין, מעניין. זה מעניין אגב, כי במהדורה החדשה השלישית, הם קצת השתשו את זה, ומאפשרים לך לדעת יחסית הרבה, ואני לא בטוח שזה רעיון טוב. אבל אוקיי, אוקיי, בוא נדבר במקום זה על החדשות ועדכונים.
חדשות ועדכונים!
אין. כשיהיו, אני אגיד לכם, אתם תדעו כשקרגיבר מגיע, אני אפרסם את זה בכל מקום, כמו שפרסמתי עכשיו את הטיוטות הראשונות של הלייאאוט.
והקורס שלי ושל אביעד עדיין בבטא. זאת אומרת שאם אתם רוצים במחיר מאוד מוזל לעכשיו להיכנס ולקבל מעל 50 שיעורים שמורכבים מעל 6 ומשהו שעות של וידאויים בנושא הנחיית משחקי תפקידים, אני ממליץ בחום. אפשר עכשיו, זה באיזה $30 לדעתי, אפשר פשוט לקבל את זה, וזה יישאר לכם לנצח גם כשנסיים את הבטא, שזה אומר שיהיה כבר אנימציות וגרפיקות לכל הסרטונים, כי עכשיו אין.
חדשה האחרונה, אחרונה, שאני אתן קישור כשיעלה היום ביום שבו אנחנו מקליטים את זה, או מחר, כי זה בוצת הברית, אז אני אף פעם לא יודע להגיד, עולה הקיקסטארטר ל-Local Legends, הספר הרחבה החדש של City of Mist, שכמובן מן הסתם ערכתי, אבל גם כתבתי בו שני דיסטריקטס, את פורצ'ן רו, שאני מאוד אוהב, ואת הסנקן סיטי, שאני מאוד אוהב. אז אם אתם חובבי סיטי אוף מיסט, או של הרעיון הכללי של סיטי אוף מיסט, ואתם מחפשים דיסטריקטס, מקומות מעניינים ודמויות מעניינות, אז זה פשוט הרחבה מעולה, זה הרחבה מצוינת. וזהו.
כן, אבל כמו שכולנו יודעים, בגלל כל הדברים שאירן אמר עכשיו, אי אפשר להאמין לשום מילה שהוא אומר על זה, הוא מן הסתם שפוט של ביג מיסט, שהם נותנים לו מלא כסף בשביל שהוא יפיץ אותם, לכן אני אגיד לכם ששווה להשקיע כסף בסיטי אוף מיסט, בגלל שא', זה יפהפה, זה ספר ששווה להוציא עליו המון כסף, רק שיהיה לכם על המדף, כי כל פעם, הנה הוא פה על המדף מאחוריי, אתם לא יכולים לראות כי זה פודקאסט, לגיטימי, כשתהיו אי פעם עצובים, ותרצו לראות משהו יפהפה כדי שתהיו שמחים, פשוט תפתחו את הספר של City of Mist, ואם אי פעם אתם רוצים לשחק במשחק תפקידים, ושיהיה לכם אוסם, אז תפתחו את הספר של City of Mist, זה פשוט משחק תפקידים מעולה, מעוצב מעולה, נראה מעולה, וכמו שרן אמר, עם כל הזמן עוד תוכן מעניין וטוב שיוצא בשבילו.
יפה. זהו, אנחנו סיימנו להיום. אם אתם רוצים לשלוח לנו מיילים עם הצעות או בקשות לדברים אחרים שנדבר עליהם שקשורים לעולם פיתוח משחקי תפקידים והוצאתם לאור, אנא שלחו לנו מייל show@dwarves.org.il. אפשר גם ליצור איתנו קשר דרך הפייסבוק שלנו, דרך הטוויטר שלנו, אנחנו גמדים פודקאסט בכל מקום. תודה לכם, תודה לך אורי.
תודה לך אירן.
וכאן אנחנו נפרד מכם ב...
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים. המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarves.org.il וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.